ברוכות הבאות, שאני לא אשכח. אז בסוף יש חבילה של ספרים, אפשר לקחת מי שרוצה, זה חלק ג' מהספרים שאימי כתבה, יכולים לקחת, זה לא עולה כסף. שאני לא אשכח בסוף, תמיד, אז שלא תתביישו לקחת. בהתחלה לא ישמעו כך טוב, אחרי זה שומעים יותר מדי. לכבוד אמי מורתי, ממש אמי מורתי בכל המובנים, אני חורג מגדרי שלא לתת שיעורים, לא אוהב לתת שיעורים נשים, אבל הפעם לכבוד אמי. אז קודם כל נראה שתי גמרות. הגמרא אומרת במסכת תענית, מי מעיד על האדם, על מעשיו? המרשה, שאמא היא צאצאית שלו, של המרשה, הרבה דורות. אמי מורתי הריני כפרת משכבה, וזה כבר יהיה לכל ה... המהרש"א אומר שזה מדבר על שעת הדין של האדם. מי מעיד עליו? דבר רבי שילה אמרי, שני מלאכי השרת המלווים לו לאדם, הם מעידים עליו, שנאמר כי מלאכיו יצווה לך. אומרת שכל אדם מישראל נמצאים איתו שני מלאכים, והם מעידים על כל מעשיו. רבי חיתקה אומר, נשמתו של אדם היא מעידה עליו. ויש אומרים, איבריו של אדם מעידים בו. המהרש"א אומר שהמלאכים מעידים על מצוות לא תעשה שהוא עבר עליהם. שהם, יש מלאכים כנגד כל יום ויום. תודה רבה. מלאכים כנגד כל יום ויום, ולאווים יש שסה, לאווים כנגד שסה ימים שבשנה. אז לכן הוא אומר שזה המלאכים, ואחר כך הנשמה היא מעידה על דיבורים של האדם. יש שם הגמרא מביאה פסוק, שמור פתחי פיך. ואיבריו של האדם, שהם רמח איברים, הם מעידים על רמח מצוות עשה של האדם. טוב, קודם כל רוצה להוסיף שמורנו ורבנו ראש הישיבה הרב זלמן תמיד הוא מדגיש שמדברים על עבירות, צריך לזכור שהגמרא אומרת שעל זכויות של אדם יש פי 500 ויותר מזה. אז יש מלאכים ויש הנשמה ויש איברים שמעידים על הזכויות. חשבתי להגיד עוד בתוספת למרשה שאולי זה מכוון כנגד מחשבה, דיבור ומעשה. המלאכים הם מעידים על המחשבות, והנשמה על הדיבור, והאיברים על כל המעשים. אז זה גמרא אחת שאיתה אני רוצה להתחיל. הגמרא אחרת אומרת, ואותה אני התלבטתי, כי בשבעה דיברתי הרבה על אמא, אמי מורתי, ואני כפרת משכבה, ואמרתי, אוי, ואמרתי שהיא הייתה אדם גדול, אדם גדול. ואחר כך אמרתי, לא מצאנו דבר כזה, לא מצאנו דבר כזה על צדיקים, מדברים על צדיקים, צדיקים מחפרים על הדור, אבל לא מצאנו על נשים. אבל אז נזכרתי בגמרא, שהגמרא אומרת במסכת מועד קטן, אמר רבי עמי, למה נסמכה מיתת מרים, מרים הנביאה, לפרשת פרה אדומה? לומר לך מה פרה אדומה מחפרת, אף מיתתם של צדיקים מחפרת. טוב, אמרתי, אז שוב מדברים על צדיקים, מדברים על הצדיקים. אבל מורנו ורבנו רב אברום שפירא, איך הצדיק לברכה, תמיד היה מחנך אותנו ללמוד, להסתכל ברבנו חננאל. הוא אומר, רבנו חננאל, ראשון הראשונים, הוא המשך של הש"ס. ורבנו חננאל כותב פה ככה, אמר רבי עמי, למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? מה פרה זו מתארת חטאים ונקראת חטאת? וכל חטאת מחפרת אבון, אף על פי שהיא באה לחפר על טומאת מת, פרה אדומה. אבל היא נקראת חטאת וחטאת מחפרת. כך מיתתן של נשים צדקניות מטהרת ומחפרת אבונותיהם של ישראל. אז רבנו חננאל מפורש נוקט פה, מיתתם של נשים צדקניות מטהרת ומחפרת. ואני חושב שכמה שיותר נברר ונדבר על מעשיהם של נשים צדקניות, אז טהרתן וכפרתן על כל עם ישראל. ואימי מורתי תמיד שהיו אומרים שתברך, תמיד הייתה מברכת, ולכל עם ישראל. אתה מדגישה את זה. אמי נולדה בירושלים במאה שערים, בחצר הישיבה של מאה שערים. מאה שערים שלה זה לא מאה שערים של היום, את השכונה מאוד מאוד של יראי השם ועובדי השם, אבל אנשים שקשורים גם לעם ישראל, לארץ ישראל, לכלל ישראל. ונולדה שם, ושם היא גדלה, שם היו שנות ילדותה. באמת, כל ימיה היא החשיבה את עצמה לירושלמית. תמיד היא אמרה שהיא ירושלמית. נזכיר את רב אברום, בזמנו כשרציתי לעבור לבית אל, רב אברום מסתכל, אני לא מבין אותך, לא מבין, אתה נולדת אתה לא נולדת פה, טוב, איך יהודי עוזב את ירושלים? אני לא מבין דבר כזה. אז אמא באמת אמרה שהיא לא עזבה את ירושלים. היא כתבה בימי זקנותה, זה אומר אחרי גיל 85, היא כתבה שלושה ספרים, פה יש חלק ג', וקרא להם בשם אם אשכחך ירושלים. אמרתי לה, אמא, תראי, הספר הראשון עוסק באמת בילדות בירושלים, והוא כבר עזל, אין אותו. הספר הראשון עוסק בירושלים, בסדר, אז מתאים השם. אבל אחר כך זה כל ההמשך, תל אביב, הזורעים, כפר פינס, אז מה זה קשור? הכל זה ירושלים. הכל זה מתוך ירושלים וחוזר אל ירושלים. וכשאבי מורי, זכר צדיק לברכה, שכב על ארז דווי, וכבר לפני פטירתו התחלו לדון, ואי אפשר היה לשתף אותו, איפה נקבור אותו? אז אני אמרתי, מה זה איפה? כפר פינס? שם הוריי גרו כמעט 50 שנה בכפר פינס, ועיקר מפעל חייהם בכל המובנים, בכל התחומים, שקצת מהם ניגע, בעזרת השם, היו שם, אז שם מתאים. האחיות שלי רצו רחובות. רחובות זה נגיש, וזה, ושם הם גרו כל השנים האחרונות, הם עברו מכפר פינס לרחובות, ויש לי אחות שגרה שם, אחת האחיות שלי. ואמא שלי אמרה, הר הזיתים. אמא שלי קבורה בהר הזיתים, היא אמרה, ואני רוצה הר הזיתים. ואז האחיות שלי אמרו, אמא, מה את עושה לנו? מה? את יודעת מה זה הר הזיתים? אי אפשר להגיע לשם. זה אבנים, זה מוטות ברזל, זה, זה, זה פחד, זה, זה... אי אפשר, זה בלתי אפשרי. אז היא גערה בנו, אמרה, אתם פחדנים, כולכם פחדנים. היא אומרת, מה זה? אנחנו הסתובבנו בכל ירושלים והכל היה מלא ערבים, אז מה? אבל אז היא אמרה, טוב, בסוף היא אמרה, אני לא רוצה לחייב אתכם, אבל תלך לרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ומה שהוא יגיד, כך נעשה. הלכתי לרב, שטחתי בפניו את כל הדברים, הרב אמר, הר הזיתים. אמר הר הזיתים, ובאמת כך, כך עשינו לגבי אבא שלי, וכך לגבי אמא שלי. בתוך הספרים היא כותבת, אין מקום יפה בעולם מהר הזיתים. אין מקום יותר יפה מהר הזיתים. אני מקנה באנשים, אשרי מי שזכה להיקבר בהר הזיתים, אני כותבת. ברוך השם שזכתה, גם בשבוע האחרון, שהייתה מאוד מאוד חלשה, אבל עד היום האחרון היא עוד הייתה, אני אספר על השבוע האחרון טיפה, ואחר כך נחזור לילדות. שאלו אותה, הרופאים רצו לדעת אם היא עוד עם ראש צלול או מה, כי כבר לא אכלה שבוע, אז אמרו לה, גברת, מאיפה את בארץ? היא עונה להם, מירושלים. היא גרה 50 שנה בכפר פינס, 20 וכמה שנים ברחובות, עם ירושלים. נתה להם מירושלים. אני אגיד עוד דבר שהיה לי איתה באמצע השבוע הזה. אמרתי לה, אמא, בואי נתפלל תפילת נשמת כל חי. כתוב בספרים שחשוב מאוד להתפלל תפילת נשמת כל חי, זו תפילה חשובה. אמרה, טוב. היא שכבה ומאוד מאוד חדשה. ואמרנו את התפילה, והתחלתי לשיר את השירים, עד אין עזרונו רחמך, ועוד שירים שיש שם בנשמת כל חי. ואז היא, בימים האלה, ככה בחלק השני של השבוע, היא נחלשה, ובשנים האחרונות הייתה איתה מטפלת פיליפינית, אז הייתה מדברת איתה אנגלית לפעמים. אז היא פתאום, היא עושה עם היד ככה, והיא אומרת לי, too much, too much. אמרתי לה, התפלאתי מאוד, אמרתי לה, אמא, מה too much עכשיו? אנחנו באמצע תפילה, אנחנו רוצים להתפלל. היא אמרה, אז היא עושה עם הידיים, ובקושי, בקושי, היא אומרת, את שחוק ואת... היא מחזיקה את הידיים ככה, ולא רצתה להגיד את צפוד, או את לבכות, את צפוד. ברוך השם זכתה ליציאת נשמה בצורה מאוד מאוד גדולה. היינו לידה והתפללנו וקראנו כל שיר השירים לידה, היה ממש מיוחד מאוד. והייתה ראויה לזה. נחזור לילדות. היא גדלה בירושלים במאה שערים. והיא עצמה אמרה ששם היא ספגה את מידת החסד. בכלל אמרו עליה הילדים, הנינים, שסבתא ממש מתאים עליה להגיד את המשנה על שלושה דברים העולם עומד, על תורה ועבודה וגמילות חסדים. אז זה היה בה הכל. אני אני כבר אקדים, אחר כך נכנס לסיפורים, אני אגיד מה המסר העיקרי שאני רוצה להגיד לכם, לאמהות, אמהות בדרך כלל צעירות או לא. החשיבות של החינוך בשנות הילדות. אם אנחנו מזלזלים, כי אצל הגויים, ילדות זה כלום, כמו שהרב זצל אומר, זה שום דבר, מה הילדות? אחר כך אדם נהיה מהנדס, מתכנת, זה, אז הוא משהו הילדות. אבל בעם ישראל זה לא כך, ואנחנו רואים מאוד בולט אצלה, והיא אומרת את זה. כל בניין האישיות שלה זה שנות הילדות. ילדות ונעורים. נפרט. אז היא אמרה, בשכונת מאה שערים, ואצלה בבית באופן מיוחד, מידת החסד הייתה מאוד מאוד חזקה. היה לה, לאמא שלי היה דוד ודודה בירושלים העתיקה, ולא היו להם ילדים, אז, והם היו משפחה של שבעה ילדים, ונפטרו כמה, אז האמא שלה, סבתא שלי, אמא שהם אמי, מאוד תמיד דאגה לדוד ולדודה. הדוד היה איש פלא, אדם מופלא, ממש סיפורים מופלאים אודותיו. ובשלב מסוים הסבתא נפטרה, האחות של הסבתא שלי נפטרה, האישה של הדוד, הדודה של אמי, ואז הוא נשאר לגור בבית שלו, אבל כל יום, אמא שלי אמרה, בזקנותה היא אמרה לי שכל יום היא הלכה, אני לא יודע, לא בטוח, יכול להיות שהיו עוד אחיות שהיו בזה, אבל כל יום אמא שלה שלחה אוכל חם, מוכן, בגדים מכובסים, מגועצים, שולחת אותם אל הדוד, עם הילדות, הלכו אל הדוד, זה מרחק ממאה שערים לעיר העתיקה, היו הולכות. ילדות קטנות. הייתה שם אישה אמריקאית במאה שערים, באה מאמריקה, אישה עשירה, והיא החליטה שכל יום שישי היא מכינה שולחנות אצלה בבית, שולחנות עמוסים בכל טוב לסעודות שבת, אוכל לשבת, והיו כמה נשים מבוגרות שהתנדבו לארגן את זה ולחלק את זה ולסדר את זה, והיו באות ילדות ומובילות את זה לפי כתובות שנתנו להם. גם אמי הייתה בתוך זה, והייתה הולכת כל יום שישי, מביאה אוכל לשבת לזוג תלמידי חכמים שגרו בדירה קטנה, היא אמרה לי, דירה של חדר ומשהו וחלון, והם היו יושבים ולומדים. וכל יום שישי הייתה באה ומביאה להם סל עם סעודות שבת, והם היו נותנים לה איזה מטבע. יכול להיות שהם לא היו עניים, אני לא יודע, יכול להיות שרק לא היה מי שיבשל להם. אז ככה היא הייתה מביאה להם חלות ומצרכים. כך היא גדלה. אחרי כן היא עברה ללמוד בבית ספר שפיצר. בית ספר שפיצר היה בשכונת הבוחרים. אמא שלי הריצה את המנהלת, גברת שפיצר, חנה שפיצר קראו לה, שהקימה את בית הספר, פשוט העריצה אותה. והיא אמרה, האישה הזאת נשכחה, ואני רוצה לכתוב עליה. אני צריכה לכתוב עליה. האמת שהיא כתבה עליה בספרים, אבל היא רצתה באופן מיוחד לכתוב. ואני לא יודע מה היה, היה כמה פעמים שחשבתי את זה, אבל לא עשיתי את זה, לבדוק בה, היום אפשר לבדוק באינטרנט מה יש, ויקיפדיה, גברת שפיצר. קיצור, מתברר שהגברת שפיצר הזו, שיסדה את הבית ספר הראשון לבנות בארץ ישראל, ספר ראשון, עד אז בנות לא היו צריכות ללמוד. בנות לא צריכות ללמוד. היא החליטה שחייבים להקים בית ספר לבנות. בנות צריכות ללמוד, להתפתח. מי זאת האישה הזו? אבא שלה היה ממייסדי וראשי ישיבת שער השמיים, ישיבת המקובלים שער השמיים, ביחד עם אביו של רב שלמה זלמן אוירבך. אח שלה, של הגברת שפיצר הזו, זה האבא של רב אברום שפירא. אני אמרתי, איך פספסתי את זה? אם אמא שלי הייתה יודעת את זה, השאר הייתה אומרת מונית אל רב אברום, אני חייבת לדבר עם רב אברום. היא פעם נגשה, רב אברום הייתה פעם בחתונה, הייתה בחתונה בבית אורות, רב אברום ערך את החופה, אז היא נגשה עם רב אברום, אמרה לו שהיא אמא שלי, הוא שמח, רב אברום שמח מאוד, הוא אומר לה, את יודעת איפה את עומדת? תסתכלי, תסתכלי, פה, מול הר הבית, מול הר הבית. היא אומרת שהוא היה כולו בהתרגשות כזו נוראה, שהוא עומד ולפניו, הר הבית. בכל אופן, למדה שם בשפיצר. היא הייתה שובבה, הייתה ילדה שובבה, עשתה כל מיני מעשי קונדס גם כן, ברכה, עשתה כל מיני דברים, שהיא מספרת עליהם קצת, אבל מידת החסד הייתה אצלה מאוד חזקה. יום אחד הגיעה ילדה מפולין, אבא שלה חסיד גור, ממש עם כל הלבוש, זה עלה לארץ, חסידי גור עלו לארץ, אני לא יודע עליו, אבל באופן כללי, הרבה בהשפעת הרב זצ"ל, שהרב נפגש עם אמרי אמת, הרבי מגור, ושכנע אותו שחייבים לעלות לארץ ישראל, הוא לא קיבל את זה לגמרי, אבל הוא שלח חסידים, וגם את הבן שלו הוא שלח לקנות אדמות, ובגלל זה הרבי מגור הנוכחי הוא אחד העשירים הכי גדולים בארץ, בזכות הרב קוק. אז באה הילדה הזאת, קראו לה אסתר, והיא שונה בלבוש שלה ובמראה שלה, והילדות, כיתה ד' התחיל לעשות מנצחות. צחקו, שמו אותה באמצע המעגל, ועשו ריקוד סביבה, ומתרקדו, עברו אסתר הבנדורה, וכל מיני דברים כאלה. טוב, אמא שמאוד הזדעזעה מזה, והלכה אליה הביתה, הלכה לבקר אותה בבית, והם נהיו חברות, והיא אמרה לה, תראי, דבר ראשון, את צריכה ללמוד עברית. בואי נלמד, נשב נלמד. הייתה מכינה את השיעורי בית, יום יום הולכת אליה הביתה. היא אומרת, לא הייתי כזאת צדיקה, היה מתן שכרי בצידי, כי האבא שלה פתח חנות לפירות בירושלים של אז. בבית שלהם הייתה עניות, לא היה שום דבר, ואצלה היו כל מיני פירות טובים, האמא הייתה מגישה ומערכת אותה יפה. אז האישה הזאת הייתה מאוד מוכשרת, והתקדמה, התקדמה והצליחה. בסופו של דבר, אנחנו נעבור אחרי כן לפרק הבא, שהיא עברה לתל אביב, הם פתאום נפגשו ברחוב, בהשגחה אלוקית. אחרי שהם נפרדו כבר כמה שנים, היא עברה מירושלים, ואימא שלי גם עברה לתל אביב. פתאום הם נפגשות ברחוב, ואז היא אמרה לאמא שלי, התחלתי ללמוד בבית יעקב, בוא איתי. בואי, את חייבת לבוא איתי. ונכנסה לסמינר בית יעקב. האישה הזו, אחרי כן, גם לגברת אסתר קופצ'יק, היא הייתה עשרות שנים מנהלת סמינר בית יעקב למורות בחיפה. אולי בזכות מה שאמא השקיעה בה וקידמה אותה. ואחר כך הייתה עוד אחת, עוד ילדה כזאת הגיעה בכיתה יותר גבוהה. ושוב, כזה סיפור, קוראים לה רבקה, ואמא מאוד דאגה לה ואמרה לה, בואי, את יודעת מה נעשה? נקום בבוקר. כל יום, 5 בבוקר, הן היו קמות, יושבות על הגג של הבניין שם, איזה בניין, והיו לומדות עברית. רק אם תדעי עברית, תוכלי להיכנס. וישבה והשקיעה בהמון, והם נשארו, גם עם האישה הראשונה וגם עם זאת, הם נשארו חברות בלב הנפש. ובימי החתונה שלהם, אמא שלי ליוותה גם אותה וגם אותה, כל יום החתונה ליוותה אותה. האישה הזאת, אחרי כן התחתנה, נקראה רבקה ויצמן, והיא אמו של הגאון הרב יהושע ויצמן, ראש שיבת מעלות. אחר כך, טוב, יש הרבה דברים, ואני לא יודע איך לכווץ את הדברים, אבל אני רוצה להראות איך שהחינוך מילדות פועל. אחר כך היא עברה לתל אביב, ואז אמא שלה נפטרה, לפני כן כשהייתה בת 12 כבר אמא שלה נפטרה, פתאום, בחול המועד פסח, והסבא היה מאוד שבור, והוא עבר לתל אביב לשנה, וחזר חזרה לירושלים, משפחה עברה טלטלות, ואז היא פגשה את החברה והתחילה ללמוד שם בסמינר בית יעקב. זה לא היה פשוט, אבא שלה לא היה לו מה לשלם, הוא עבד קשה מאוד, והיא אמרה להם, אין לי מה לשלם. אבל הם התרשמו ממנה, המנהלים שם, ואמרו, בסדר, את תחתמי התחייבות שתשלמי כשתגמרי את הלימודים ותהיי מורה, גננת, כי הסכימו. היא אומרת, יום אחד היא הלכה בכביש ברחוב בתל אביב, נדמה לי שהיא אמרה רחוב אלנבי, ואנשים רצים, כולם רצים, מהר, מהר. זה היה ערב חג השבועות. היא רואה אישה שוכבת על הכביש. אף אחד לא מסתכל. היא לא הבינה מה, איך זה יכול להיות דבר כזה? אנשים עוברים ליד האישה הזו, היא שוכבת על המדרכה, ואנשים הולכים. אז היא אמרה, אנשים שמעו, את תתקרבי אליה. אישה הזאת חולה מאוד מאוד מאוד, אנחנו מכירים אותה, ואסור להתקרב אליה, היא תקום עוד מעט והיא תלך. מה זאת אומרת אסור? אבל איך אפשר? זאת אומרת, נזכרתי באמא שלי. אמרתי לעצמי, מה אמא שלי הייתה עושה? לא הייתה עוברת על זה כך. ניגשה אליי שם, מסוכן, מסוכן, חולה מסוכן. גברת, את צריכה עזרה, את צריכה משהו. האישה הזו מראה לה על התיק. בתיק שלה היה בקבוק חלב. מתברר שהאישה הזאת הייתה בבית חולים בירושלים, ונסעה ושילחו אותה. והיא נסעה לתל אביב, הייתה גרה בתל אביב. ומשפחה שם היו צריכים להעביר בקבוק חלב שמאוד מאוד היה חשוב להם לתינוקת שנמצאת בבית חולים בתל אביב. והיא אמרה להם שהיא נוסעת לתל אביב, זה לא מה שהיום כל 2 דקות קו 405, 480, אוניות, לא היה דבר כזה. היא מראה לה את הבקבוק והיא אומרת לה שזה צריך להביא אותו לבית חולים, יש שם ילדה בשם... טוב, ישר היא רצה לבית החולים, הביאה את הבקבוק הזה, ואז היא אומרת שם לאחיות, תראו, יש אישה שוכבת בכביש, אין לה כלום, היא גרה פה בתל אביב, אין לה אוכל, אין לה שום דבר, אתם יכולות משהו לעזור? ישר האחיות שם רצו, ארגנו, הביאו לה סלים, מלאים עם אוכל. היא הלכה, חזרה למקום, התברר שכבר אנשים ראו שהיא דיברה עם האישה וזה, אז כבר ניגשו, הקימו אותה והוליכו אותה לביתה. היא הלכה לביתה והביאה לה את הסלים האלה עם האוכל. כל זה לקח כמה שעות. היא שכחה לגמרי שזה ערב שבועות. ערב חג שבועות. עכשיו אין לה כבר אוטובוס לירושלים. אין לה איך לחזור לירושלים. היא הלכה ופתאום היא פוגשת איזה חברה מירושלים. שגם כן, לא יודע מה היה איתה, מה הסיפור. היא לא אמרה לי והיא גם לא אמרה מי זאת החברה. בקיצור, היא אומרת, היה לי נס. הבאתי אותה לחדר שלי בפנימיה של בית יעקב, שהייתה ריקה לגמרי. והיינו שם שתינו. אמא, מה אכלתם שם בשבועות? מה היה? היה לנו חלה, שני מלפפונים ושתי עגבניות. אבל שמחנו, היינו מבסוטיות. לכל חג השבועות זה מה שהיה האוכל. ועוד זכינו שבחג, אחרי שקראנו לעצמנו מגילת רות, אמרנו מגילת רות זה מגילת חסד, נלך לבקר את האישה. כבר ידעתי איפה היא גרה. הלכנו אל האישה, ביקרנו, ישבנו אצלה. היינו מופלאים. אני לא זוכר, מזכרתי שהדוד והדודה שלה, שהיא מאוד הושפעה מהם בירושלים, הם גם כן היו בעלי מסירות נפש על חסדים, ממש מסירות נפש, עד כדי כך שהם פדו בחורה שהשתגעה, והשפזו אותה בבית חולים לחולי נפש גוי, זה מה שהיה אז, של גוי. והם לא יכלו להשלים עם זה, והם הוציאו אותה משם ולקחו אותה אליהם הביתה. ואמא שלי אומרת שכשהייתה באה, מה שהייתה רואה שם, מה שהיא עושה להם בבית, לא אתאר בפניכם, אז היא קלטה את זה, ספגה את זה מאוד באישיות שלה. אם אני מדלג, אני ממשיך בנושא של החסד, אף על פי שיש עוד לדבר על ארץ ישראל ועל התורה, נראה איך שיסתדר הזמן. הגיעו הוריי לכפר פינס, אחרי שהיו באזורים, ששם הייתה מסירות נפש גמורה על ארץ ישראל, אבא שלי כבר בתור בחור היה מהמייסדים של מושב אזורים, ואמא גדלה בבית יעקב וסיימה את בית יעקב, וכל החברות שלה היו, חלק כבר התחתנו, התחילו לי, הייתה צעירונת עוד בת 18 וחצי, 19, אבל חלק כבר היו נשואות, וכולם שם התחתנו עם בני תורה. למשל, לפני שנתיים אמרתי לה, אמא, נפטר הרב יעקב אידלשטיין, שהוא אחיו של הרב גרשון אידלשטיין, ראש ישיבת פונוביץ', הוא עצמו היה אדם גדול מאוד, עכשיו כתבו עליו ספר. אז את יודעת, נפטר ממש בדיוק בגיל שלך, 93, מה? הוא הבעל של חברה שלי. ישר מתארת לי, וזה לא, זה אשתו השנייה, ולא וזה, והם הבנות של הרב קרול, והאחות הגדולה שלהם, גם למדה איתנו ביחד, והיא נשואה לרב רוזנטל מחיפה, ואני הייתי אצלם בבית, היה הרב קרול, הרב של כפר חסידים, שהרב זצל קורא לו מלאך השם צבאות, אני חושב ביטוי כזה, היא הייתה אצלם, נסעה אליהם להיות שם אצלם בבית גם. אז אלה היו החברות, ואז סבא שלי, אבא שלי חיפש שידוך, כבר היה בחור יותר מבוגר, והוא שם תקוע באזורים, מקום אז נידח לגמרי, וסיים שם. אז הוא פנה, שטחנית, השטחנית הזו ראתה את אמא שלי ברחוב, החליטה שהיא מתאימה לו. אז היא דיברה עם אבא שלה. עם סבא שלי, עם אבא שלי, מי? אמר, נראה. אז הוא עשה, לקח את אמא שלי, הוא אמר, קודם כל אני צריך לשכנע אותה בכלל להתחתן, ועוד, הוא לא בן תורה, הוא לא רשקה באג. אז הוא אמר, בואי נעשה טיול. הוא לקח אותה לטיול, והם הלכו לשפת הים. הסתובבו על שפת הים, והוא דיבר איתה, והוא שכנע אותה. הוא אומר לה, שכנע אותה להתחתן. ואז הוא אומר לה, ויש גם בחור. הבחור הזה, הוא לא למד בישיבות, הוא לא הספיק ללמוד בישיבות, אבא שלי בא מחוץ לארץ, סבא שלי מצד אבי, אמר, תדעו לכם, הצורר הגרמני, מח שמו וזכרו, הוא יעשה כל מה שהוא מדבר. אחרים אמרו, הוא לא יעשה, הוא לא, סתם דיבורים, זה קפריזות. זה. הוא אמר, לא. והוא שלח את כל הבנים שלו לארץ ישראל. ואבא שלי עוד היה צעיר, אבל הסכימו לקבל אותו להכשרה בהולנד. וככה הוא עלה לארץ עם גרעין, ושהם הקימו את הזורעים. אז אמא שלי אמרה לו, מה זאת אומרת? אתה לא צריך לשכנע אותי, אני חולמת על דבר כזה. על מישהו שבא לארץ לבנות את הארץ, הוא אומר לה, אבל הוא לא יודע עברית, הוא מדבר אייקה. הוא היה אומר, איפה אתה? אז הוא היה אומר אייקה, מדבר בעברית של התנ"ך. הוא ראה עץ זית, מה, זה זית שכתוב בתורה, הוא מהר רץ וכתב מהזית, ואכל את הזית, ומה היה הטעם שלו בפה, אתם יודעים לבד, הוא לא... אז כל כך שמחה, והתחתנה, והם עברו לזורעים, אבל היא לא אמרה אף פעם, אבל אני מעריך שהיה לה מאוד מאוד קשה שם, מאוד. כל התנאים שם היו מאוד קשים. אחותי הגדולה נולדה שם באזורים, ואז הסיפורים, איך הם נסעו, לא אכנס לזה עכשיו. בכל אופן, הם עברו לכפר פינס. עברו לכפר פינס, ושם התחילו להקים משק. גם זה היא סיפרה, איך משק, אין להם כסף לקנות משק. היא נסעה, ואבא שלי עובד, וחבל על כל רגע שלו, היא נסעה, לירושלים, למשרדים של הקרן הקיימת לישראל. היא אמרה שהיא באה לשם, חשבו שאולי היא נערה או משהו, רוצה לעבוד אולי, את רוצה עבודה, רוצה לנקות פה, משהו. היא אמרה, לא, אני רוצה לקנות בית. מה? הסתכלו עליה, בסוף נפתחו השערים, נתנו להם הלוואות, הם קנו משק בכפר פינס. בכפר פינס, שם ממש אפשר להגיד שהיא הייתה, פתחה שם לשכה סוציאלית, מרכזית. היא הייתה גננת, כמו שאמרה הגברת אורית סגל שבאה בשבעה, אמרה, הגננת המיתולוגית של כפר פינס. אבל באמת שאני שכחתי משהו, רציתי להגיד, תמיד אמא שלי הייתה גוערת בי. היה אבא מרגלה בפומה, הייתה רגילה להגיד, יעללך זר ולא פיחה. תמיד הייתה אומרת לי, יעללך זר ולא פיחה. אז אמרתי שאני אתחיל עם דברים שכתבה אליי גברת נעמי כהן, שיושבת עכשיו שבעה על בעלה, אז קראו לה ולוסקי, נעמי ולוסקי, היא מכפר פינס. והיא כתבה כמה שורות בתוך ה-SMS, כתבה, צר לי על פטירתה של אמכם, אישה גדולה בחיים, מחבקת, אוהבת, מחנכת את ילדי הכפר, כאילו כולם שלה. היא אמרה שאתמול הייתה אצלה עוד חברה מכפר פינס, והם דיברו עליה ואמרו, היא חינכה את כל כפר פינס. כולם עברו דרכה, והיא שחינכה אותם. גם יש במרכז שפירה הרב יוסי כפיר, שהיה ראש ישיבת מרכז שפירה, אז שעשו לו תוכנית חיים שכאלה, הוא ביקש שיזמינו את אמא שלי, הציפור השבארץ, הוא אמר, אני חייב שהיא תבוא ותדבר. ועוד היו הרבה. היא אומרת, כותבת, אנא, ראו את הכוס הגולשת, בכל הטוב שנתנה לכולם. אמרתי, מה התכוונה? היא אמרה, אומרים תמיד, להסתכל על הכוס המלאה. כאילו, חסר לנו, שאמא, אז היא אומרת, פה זה לא כוס מלאה, זה כוס גולשת. מה שהיא עשתה בכפר פינס, זה אי אפשר לתאר. אז כמה סיפורים מכפר פינס של חסד. היא, אחרי זמן קצר, מינו אותה להיות גננת בכפר פינס. התקופה היא תקופה של סוף השואה, תשנ"ו. יום אחד היא באה לגן, היא באה לגן הילדים, היא שומעת רעש. זה יכול להיות, אז לא היו בודקים מטעם ביטחון. אז מוצאת שם אישה, אומרת לה, גברת, מי את? היא לא יודעת לדבר איתה. אז בתנועות ידיים ובמילים, חצאי מילים, מתברר, אישה פליטת שואה, איבדה את כל הילדים שלה, ובעלה, היא לא יודעת אם הוא נשאר בחיים, לא נשאר בחיים, הגיע לבד לארץ, שלחו אותה לכפר פינס, הגיע לכפר פינס, הכניסו אותה, תודה רבה, הכניסו אותה בלילה, לגן הילדים, לא היה איפה לשים אותה. טוב, לא טוב. שימי על הספסל, טוב, אני אשתה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הכניסו אותה לגן. אז היא בשוק. איך היא יכולה בגן? מה הייתה שאמרה? אבל אם הכניסו אותה, אז הקדוש ברוך הוא עושה לי. קודם הוא עמד, פתאום עכשיו לא, אז יש דברים בגו. בקיצור, היא אמרה לאישה הזאת, טוב, תהיי פה. מיד היא הלכה, פינתה חדר של בובות ודברים, סידרה לאישה הזאת שם חדר, ואמרה לה, את תהיה העוזרת שלי. מהיום אני צריכה עוזרת בדיוק, את תהיה עוזרת, אני לא יודעת עברית, לאט לאט את תלמדי, אני אלמד אותך, היא כבר מורה לעברית מדופלמת מכיתה ד', וככה היה, היא לימדה את האישה הזאת, והיא הייתה גרה בגן ועובדת איתה עם הילדים. לימים היה יהודי בשם ברוך דובדבני, היה איש הסוכנות היהודית, עסק בהצלת יהודים. הוא ראה בחיפה יהודי אחד שהוא בשם של האישה הזאת. אומר לו, תגיד, אשתך, הוא אומר, אני לא יודע איפה אשתך. שמע לי, סע לכפר פינס, אני חושב שאשתך שם. הוא נסע לכפר פינס, ובאמת הם נפגשו, האיש והאישה, בשנים. ונולדו להם ארבעה ילדים, ויש להם היום, לא יודע, 200 נכדים, נינים, אני לא יודע כמה, ברוך השם. היה עוד סיפור, משפחה אחת, משפחה חשובה בכפר פינס, משפחת אילני, הבן שלהם היה אחרי זה פרופסור לרפואה בהדסה, בבית ספר לרפואה, משפחה מיוחדת מאוד, אנשים, האישה עם מוולוז'ים, היו גרים ליד הישיבה, והבעל גם השונה האזור. ואמא שלי מאוד התיידדה איתם, ויום אחד האנשים האלה חלו במחלה של נקראת אכברת. זו מחלה שנושאים אותה אכברים, והיא מסוכנת מאוד מאוד ומדבקת בצורה נוראה. ואז אמרו, הודיעו שאסור להיכנס אליהם הביתה, כי זה סכנה גמורה. אז מי מטפל? זה שאמרתי לכם אחרי זה, קראו לו אושרקה. אשר היה השם שלו, קוראים לו אושרקה. הוא, אני לא יודע בן כמה הוא היה, בן 12 או משהו. הוא מה שאני אמרה, מה הוא מטפל? הוא יכול לטפל בהם? לא. היא אומרת, זה לא מעניין אותי. סכנה, סכנה. והיא אומרת שהייתה בהיריון. הייתה בהיריון, החליטה שזה לא מעניין אותה. זה, אין דבר כזה. קדוש ברוך הוא משגיח על מי שעוסק בחסד. נכנסה הביתה, מוצאת את האנשים שוכבים, חסרי אונים, גמורים. ממש נורא. היא אומרת, ממש, היא רחצה אותם, טיפלה בהם, טיפלה בבית, עשתה שם הכל. זה חינוך מילדות. אני רוצה לעבור, עוד יש המון מה לדבר, אולי עוד נקודה אחת שהיא חשובה לכם גם. היא עזבה את העבודה בכפר פינס כשאני נולדתי, היא עזבה לכמה שנים, ואחר כך זה היה, יש הפרש ביני לבין אחותי כמה שנים, ואז אחר כך היא הייתה גננת בקרקור, וגם שם בכל מקום היו לה חברות מפה ומשם, וכל מיני נשים וכל מיני סיפורים. ואז המפקחת באה אליה ואומרת לה, תשמעי, בזיכרון, זיכרון יעקב, יש שם שכונת פשע, זיכרון דרום, משהו נוראי, את מוכנה ללכת להיות שם גננת? אולי את תוכלי לשנות שם משהו. היא אמרה, טוב. אבל לנסוע מכפר פינס לזיכרון, אין לה מכונית. לקרקור, היא הייתה נוסעת עם אבא שלי בחמור. כל בוקר הוא היה לוקח אותה בחמור עם העגלה, ובאחת בצהריים הוא מתייצב ולוקח אותה חזרה. והוא אמר, כל האנשים עומדים, כולם ברחובות, מצדיעים לה, הוא אומר, אם מי תרצה להיות ראש המועצה שם, ישר יבחרו בה. הוא היה צוחק, אבא שלי. בקיצור, היא הולכת לזיכרון. זיכרון זה אומר לצאת מהבית עוד לפני 7 בבוקר, באוטובוסים, לנסוע לפרדסחנה, לנסוע לפרדסחנה לזיכרון, בזיכרון לקחת עוד אוטובוס. היא אומרת, היא סיפרה לי, אתה לא מעלה על דעתך מה שאני ראיתי שם. איך הגן היה נראה, מה זה, מאורת פריצים. פשוט היא באה אחרי חופש, כאילו דאגו לאחים. לאט לאט היא בנתה את הגן, ואז היא הגיעה למסקנה שאם היא תטפל רק בילדים, היא לא תעשה כלום, כי הילדים חוזרים הביתה, ובבית ההורים זה כל מיני סיפורים. החליטה שיום בשבוע היא נשארת בגן, ובערב יש חוג להורים. חוג להורים שאיתם היא תדבר על אהבת הילדים, על קשר לילדים, על זה שהורים, הדברים ממש אלמנטריים של זה, שלא היה שם. וכך היה. ולאט לאט, אז אבא שלי הוא מאוד כזה, היה כבדן על זמנים, היא לא הייתה מגיעה. והיום הזה היא הייתה נשארת. אחר כך סידרו לה גם אולי תקופה מסוימת, לקחו אותה, החזירו אותה, אבל כל יום היו באים הורים לדבר איתה, והיא אומרת להם, בשעות העבודה אני לא יכולה לדבר, תבואו בשתיים ואז לדבר. והייתה יושבת עם הורים ומדברת איתם, ובחוג יש לה ביטון וזה וזה, ראיתי רשימה במחברת שלה, כל ההורים שנמצאים ואיזה שאלות ומה הם אומרים, כל מיני דברים. זה באמת מיוחדת. אחר כך נמשיך בזה, אבל אחרי שהיא יצאה לפנסיה גמרה להיות גננת, אז היא הרגישה שהיא רוצה עוד להמשיך לעשות. לא, אז דיברה עם הרב יורם צוהר. גם הרב יורם צוהר, גם כן אפשר להגיד בין טיפוחיה, כלומר ברוך שם היו לו הורים, אבל היא, אם הוא יצא תלמיד חכם, זה הרבה הרבה מאוד בהשפעתה, כי אמא שלו היה מתח ולחץ כלכלי כבד, ואמא שלו אמרה, אני לא אשלח אותו לישיבה תיכונית, הוא ילך לישיבה מקצועית, אני חייבת כלפיו שילמד מקצוע, זה חוב שלי כלפיו, הוא צריך ללמוד מקצוע ואז תהיה לו פרנסה, ילך את תורה, מה יהיה לו, מה יהיה איתו, הוא לא יהיה כלום. והיא התווכחה איתה ימים ושעות, אבל זה לא רק ויכוחים, זה הקשר של המון המון בימים. טוב, בקיצור הוא הלך לישיבה תיכונית ואחרי זה למרכז הרב ונהיה רב יורם צוהר. ואז הוא הכניס את אמא שלי לאולפנה להיות מנהלת הספרייה. הספרייה עזובה, מוזנחת, ערימות של ספרים לא מטופלים. התחילה לטפל, ראתה שלבד היא לא יכולה לטפל, החליטה שהיא בונה צוות של תלמידות. צוות של תלמידות שהם יעבדו איתה בספרייה והם כאילו הבנות שלה. אני אקרא לכם, אני רוצה לקרוא לכם כמה מכתבים של הבנות האלה. יש פה, הבאתי את, אני כעת הייתי רגיל כל יום שלישי לנסוע אל אמא שלי ולהיות איתה ולשבת איתה, אז עכשיו אני קצת נובר שם בניירות שלה, אני מוצא שם כל מיני דברים כאלה. למשל מכתב כזה מבנות, שתי בנות, לסבא דוד ולסבתא ציפורה. 4 שנים חלפו עברו בי אף, ימים רעים וימים טובים, דקות של בכי ושעות של שמחה. ליוויתם אותנו בכל רגע בשנים הללו. ידעתם מה עשינו, סוגריים שגיאות והצלחות, מה אנו עושים ומה עתידים אנו לעשות, והכל מלווה בעצות ובהדרכות. זה התחיל בחמישית, כשהגעגועים הביתה הציפו את הלב והבכי נחנק בגרון. ורצינו רק לברוח, לנוס הביתה. אמנם הביתה לא יכולנו להגיע, אך היה לנו עוד בית קטן בכפר, עם סבא וסבתא אוהבים, שידעו תמיד להרגיע, לנחם, לעודד, והעיקר נתנו לנו את ההרגשה שאנחנו בבית. אחר כך התחילה השישית, הגעגועים קצת פחתו, אך פה הרמים לא מצאו חן, ושם החברות, הלימודים לא הולכים, ואנחנו רעבות, 3 נקודות. אבל תמיד היה בית קטן בכפר, עם סבא וסבתא אוהבים, שידעו להרגיע, לנחם ולעודד. והעיקר לתת את ההרגשה שאנחנו בבית. אחר כך השביעית, גדלנו, הלחץ גבר, הלימודים קשים, ובנוסף לכך ההפתעות, פה יש איזו מילה מחוקה, מתחילות הבגרויות, באולפנה צעקות, קריאות לטלפונים, שירה, 3 נקודות, אוף, איזה אווירה לא מתאימה ללימודים. אבל לנו תמיד היה מקום בו יכולנו ללמוד עם יחס ואווירה, ממש כמו בית הבראה. ואז סוף כל סוף הגיעה שמינית, אנחנו בוגרות, איך הזמן עבר כל כך מהר, פשוט לא הרגשנו, אין מה לדבר. בשנה הבאה שירות לאומי, 3 נקודות, לבטים קשיים, לחץ אחרון של לימודים, ולנו היה במי להתייעץ. ובמי להיעזר, כי אין כמו דוד וציפורה, אפילו לא במקום אחר. זהו 4 שנים על קצה המזלג שעברו חלפו, עכשיו צריך וכולי לעשות חשבון נפש וכולי, דוד וציפורה. אין לנו מילים להודות על כל מה שעשיתם למעננו. אנו מאחלות לכם בריאות, אריכות ימים, נחת ואושר וכולי. תודה, תודה, תודה. יש פה עוד מכתבים כאלה, אולי 10. ציפורה, אני מתה עלייך, אין אישה כמוך, תמשיכי להיות אישה כזאת מקסימה. ועוד דברים ממש, עוד מילה אחת על אהבת התורה. אמרו לי לגמור ב-10 צעירות סוזר, 2 דקות. אהבת התורה של אמא הייתה בלי גבולות. היא אמרה, טוב, אני נולדתי בשבועות, אז שבועות עכשיו אמור לי למלות לה 95 שנים. זה היא קיבלה בסמינר. היא אמרה, שם נטעו בה אהבת תורה. אמרתי, בבית ובשכונה במאה שערים גדלה עם חסד, בשפיצר היא קיבלה אהבת ארץ ישראל. הזכרתי מכל דברי בברום, אבל לא ידעתי גם שהגברת שפיצר הזו, אחרי זה הבת שלה התחתנה עם דוד רזיאל. דוד רזיאל, הוא היה חתן שלה, והיא אחר כך ניהלה את הבית ספר אחריה. מה? דוד רזיאל, רק את לא יודעת, כולם יודעים, תעשי מהר שיעורי בית. פקד העצב. את יודעת, אז טוב, כולם יודעות. אז שם היא קיבלה אהבת ארץ ישראל, ובסמינר היה לה שם רב, ואמרתי שבסמינר לא היה לה לשלם, והיא לא הייתה מוכנה בשום אופן להגיד לאבא שלה. היא לא אמרה לאבא שלה שום דבר. ואז יש ספרים שנקראים דעת סופרים, אני אסיים בדבר הזה, דעת סופרים, ספרים של הרב רבינוביץ', הרב חיים דוב רבינוביץ'. הוא היה הרב שלה שם לאורך כל השנים בסמינר, ואשתו הייתה חולה, ואז ביקשו מאמא שתיכנס כל בוקר. היא הייתה נכנסת שם לבית, מטפלת בילדים, אחר הצהריים מגיעה, שוטפת את הבית, שוב עוזרת, וככה היא שילמה חלק מהלימודים וחלק שילמה בסוף. היא לפני כמה שנים שלחה בתשע"א, תשע"א, לפני 8 שנים, שלחה את גיסי, אמרה לו, לך תחפש אם יש לה רב רבינוביץ' ילדים, אם נשארו הספרים שלו. והוא חיפש וחיפש וחיפש, ועד שהגיע לנכדים שלו בישיבת מיר, במיר, והגיע אליהם, והיא קנתה מהם את הספרים, והיא כתבה מכתב. אני לא יודעת אם המכתב הזה עד עכשיו, הוא היה אצל אחותי. כותבת ככה בתשע"א, לילדיי היקרים, הנחמדים מפז ונופת צופים, תורת השם תמימה ומחכימת פתי, עדות השם נאמנה, משיבת נפש, מלאת שמחה ונחת, הרי אני שולחת לכם את 5 חומשי תורה עם פירושו של רבי ומורי, הרב חיים דוב רבינוביץ' זצ"ל, שלימד אותי בסמינר בית יעקב מגיל 14 עד 18. שיעוריו חרוטים בליבי, וגדול חפצי שכולכם תרגישו את שמחתי, כשבעזרת השם יתברך התנים הצליח להשיג את הספרים אצל נכדו של הרב רבינוביץ' זצ"ל, דור לדור יביע עומר, 3 נקודות, אני מקווה שאתם תמשיכו את השלשלת ותלמדו בספרים מתוך עונג ושמחה ותזכרו את אורחם באהבה רבה, סבתא ציפורה. מילה אחרונה, היא הייתה אישה מאוד אוהבת תורה, אוהבת לימודים, והייתה כותבת, כתבה, אני חושב, מאות שיעורים, סיכמה, המון שיעורים של הרב זלמן, שהיא אהבה את השיעורים שלו במיוחד, ואמרה, השיעורים שלו הכי חשובים. ויש רשימה של עשרות רבנים, מהרב נריה והרב דרוקמן, וזה הרבנים הגדולים, ועוד המון המון רבנים ששם. היא אמרה, הרב זלמן, הוא מלמד את התלמידים מה זה עין טובה. מסתכל על העולם בעין טובה. זה, אמרתי לה, למה את אומרת שהשיעורים שלו הכי חשובים? מה? היא אמרה, זה המפתח לחיים. עין טובה על החיים, על העולם, על עם ישראל. יהי זכרה ברוך.